ראשון, פסקה א', מה הבעיה? יש לך שאלה, ידידיה? אני מסביר עוד פעם. אנחנו עשינו שינויים במערכת, והשינויים הם כדלהלן. ביום ראשון אנחנו ממשיכים את מאמר חמישי בספר הכוזרי, ובימי שני אנחנו מתחילים עם מאמר ראשון. הבנת? זה השינוי. בדיוק. עכשיו, כשבעזרת השם נסיים את מאמר חמישי, זה כנראה יהיה בקרוב, אז גם יום ראשון וגם יום שני יהיו מוקדשים למאמר ראשון בכוזרי. זהו. האם הדברים מקובלים עליך, ידידיה? יפה מאוד. אשרינו אותו חלקן. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו כן בפסקה א', בדברי הפילוסוף. אמר לו הפילוסוף, ומה שעסקנו בו בפעם שעברה, זה בהגדרת המושג. מהו הפילוסוף? נכון? דיברנו על זה, זוכרים? או שלא דיברנו? מה דיברנו, נכון? בסדר. אז כל מי שלא שמע את השיעור הקודם, שידע שזה שיעור יסודי ביותר, ומן הראוי להתמקד בו, מי שלא שמע שיקבל את ההקלטה. הנה, בנימין אליהו נמצא פה, והוא יוכל לספק את ההקלטה של השיעור הקודם לכל מאן דבעי, נכון?
כן.
טוב, נעבור אם כן לתחילת דברי הפילוסוף, אחרי שלמדנו את עניינה של הפילוסופיה בכלל. המילה הראשונה בדברי הפילוסוף מתמיהה ביותר, האלוה. אין לפניו לא רצו ולא עושים אבו חיירות. זה מורה מספר שאלות. קודם כל, נראה לי שרבי יהודה הלוי עושה לעצמו עבודה קלה. אתה רוצה לשכנע אותי באמיתת היהדות, מה אתה מביא? פילוסוף שכבר מאמין באלוהים. זה לא רציני, תתחיל עם אתאיסט. ואז הוא יוכיח, תתווכח איתו אם יש אלוהים או אין אלוהים. אם תצליח להוכיח שיש אלוהים, אז נתחיל לדון. מי זה האלוה הזה, ואם הוא נותן תורה או לא. אבל לקחת פילוסוף שמתחיל מן האלוה, זה לא נראה, זה לא פייר. לא פייר. כן? לא ככה עובדים. אפשר לומר שבימי רבי יהודה הלוי זאת הייתה הנקודה העיקרית, זאת אומרת הפילוסופיה הדומיננטית כן קיבלה את מציאות האלוה, ולכן הוא מתחיל כך. אבל אותי זה מאכזב. מה זה? אני רוצה לדעת אם יש אלוהים או אין אלוהים. שאלה שנייה, יותר עמוקה. מאיפה הפילוסוף שמע על האלוה? כן? כל כותבי תולדות הפילוסופיה מודים בכך שהמושג אלוה מקורו חיצוני לפילוסופיה. כלומר, לא הפילוסופים המציאו את המושג אלוה, מקורו של המושג הזה בדת. והפילוסופיה היא פילוסופיה של הדת. הפילוסופיה הזאת, פחות. פילוסופיה של הדת. ואז השאלה היא, האם, זו שאלה מאוד רצינית, האם בכלל מושג האלוהות? טוב, יש שאלה של איזה הוא גיבור. האם בשבוע של ספירת יסוד, יצרה דעריות מתגבר יותר? יכול להיות. טוב, בואו נחזור. צריך להתמודד כל השאלות, לא? עכשיו, איפה היינו? השאלה היא, האם אלמלא הדת, בכלל מושג האלוה היה קיים בפילוסופיה? שאלה רצינית, זה לעצמה. בפשטות לא. כלומר, אלמלא קיומו של מושג האלוה בתוך הדת, כנראה שהפילוסופיה מעולם לא הייתה מדברת על זה. זה חשוב להבין. עכשיו, אם זה נכון, מה שבעצם אמרנו על השאלה השנייה, אז בואו נחזור עכשיו לשאלה הראשונה. בעצם, מי הוא הפילוסוף שעומד לדבר עכשיו? הוא פילוסוף דתי. ומה שהוא עוסק בו, זה מה שנקרא פילוסופיה דתית. ומדוע רבי יהודה הלוי מביא לנו נאום שלם של פילוסופיה דתית? כי הוא רוצה להראות לנו שהמושג של פילוסופיה דתית הוא בלתי אפשרי. או במילים אחרות, ואני קצת אולי הולך מהר מדי, אבל אני חושב שיש לנו מספיק שכל כדי להבין את זה, הוא רוצה להגיד, כל פילוסופיה היא אתאיסטית, בין שהיא מדברת על אלוהים, בין שלא. ולכן הוא מביא לך דווקא פילוסוף שמדבר על אלוהים, כדי להראות לך שהפילוסוף הזה איננו מדבר על אלוהים. כלומר, הפילוסופיה היא במהותה ההפך של תורת הנבואה, קל וחומר כשהיא מדברת על אלוהים. לכן דווקא אני אביא לך פילוסוף שמדבר על אלוהים, כדי להראות עד כמה שזה לא רלוונטי לנו.
בעצם מהמילה הראשונה אפשר לעבור לנוצרי.
בדיוק, מהמילה הראשונה אפשר לעבור לנוצרי, אתה צודק. או נגיד את זה כך, אלוהים, כמו של הפילוסוף, זה כל כך לא חשוב אם הוא קיים או לא, שזה כמו שהוא לא קיים. נסביר את זה דרך דברי רש"י. זוכרים את דברי רש"י על תחילת התורה? רש"י שואל שאלה מוזרה על אללה. הוא אומר, מה טעם פתח בבראשית?
נגיד גורם עכשיו.
אני מדבר על השאלה, לא על התשובה. אני קודם כל מביא את השאלה של רש"י. רש"י שואל, מה טעם פתח בבראשית? זה בכלל שאלה? מה טעם פתח בבראשית? הרי בלי בראשית אני לא יודע שהעולם נברא, אני לא יודע שיש אלוהים שברא את העולם. אם היית שואל את אריסטו, תגיד, איזה חלק עניין אותך יותר מכל החלקים בחומש? מה הוא היה עונה? פרשת בראשית, זה מה שמעניין. איך אומר אריסטו בתחילת המטאפיזיקה? שהעסק היותר גדול של הדעת זה חוכמת ההתחלות. אז חוכמת ההתחלות, אז פרשת בראשית מספקת לאריסטו את מה שהוא רוצה. מה אומר רש"י? מה הטעם פתח בבראשית? היית צריך להתחיל עם המצוות. כן, יהודי של שולחן ערוך. מוזר, לא? אלא צריך להבין שרש"י רוצה למסור לנו משהו בזה. רש"י אומר, ידיעה מטאפיזית, גבוהה ככל שתהיה, שאין לה השלכה מעשית, לא מעניינת אותי. כי תגיד, יש אלוהים. אבל האלוהים הזה הוא לא משנה שום דבר בעולם. אז מה אכפת לי שהוא קיים? אלוהים כזה, מצידי, לא יהיה קיים, או כן יהיה קיים, אין לזה שום השלכה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שעושה לך רבי יהודה הלוי. הוא יביא לך פילוסוף שידבר המון על האלוה. ידבר קצת פחות על המלאכים, עוד קצת פחות על האדם, ושום דבר על מה שצריך לעשות. אז אני לא צריך אותו. זה מה שאומר לו מלך כוזר. לכן דווקא הוא יביא פילוסוף שלכאורה קרוב אלינו, כדי שתדע עד כמה הוא רחוק מאיתנו. עכשיו יש פה שאלה. הרב שלום, מה הבמה הנכונה להתייחסות בנוגע לפסק הדין על גיורי הרב דרוקמן? למרות שזה לא שייך לשיעור, אני חושב שהדברים קשורים לגישה האמונית, ומעלה קונוטציה לתחילת גיורו של מלך כוזר. כל טוב. לא רע. השאלה על הגיורים של הרב דרוקמן היא שאלה טכנית, שאלה שצריכה לידון, האם הגיורים האלה יש בהם בעיה, אין בהם בעיה. זה שאלה של בית דין, מה אתם נכנסים פה לעניין? זה לא שאלה אימונית. טוב, שאלה הבאה. אז לפילוס,
הרב פותר אותו ככה, וזה לא מה שהרב אמר בכמה שיעורים אחרים, שכאשר באים לגייר מישהו, הוא צריך להסתכל בזה בבחינה הלאומית ולא מהבחינה הדתית.
אבל אני אומר שכל הפרשה הזאת של הרב דרוקמן, הנתונים אינם ידועים לציבור. לא יודעים על מה מדובר באמת, אז כל אחד אומר, זה בעיה של גיור לאומי, וזה בעיה של נהלי בית דין, וזה בעיה של ציונים, וזה... תחילה, אתם בדקתם את העובדות, ומי שאומר, הוא פסל את כל הגיורים של הרב דרוקמן, מה פתאום, הוא לא פסל את הגיורים של הרב דרוקמן, והרב הראשי אמר ככה, אתה יודע את המציאות? לא. אני דיברתי על זה בעריכות עם הרב אלי בן דהן, ראש אבות בתי הדין. אז אני יודע את המציאות, ולכן אני אומר, כל הנושא הזה הוא שערה בכוס מים, לכן אני לא רוצה לדבר על זה. אז, לפילוסופיה אין בסיס עצמי, היא כולה מתייחסת אל הדת כנקודת מוצא? לא. יש לפילוסופיה בסיס עצמי. מה שאין לו בסיס עצמי זה לפילוסופיה הדתית. הפילוסופיה הדתית היא בעצם בלתי אפשרית. אני אסביר למה הכוונה. מהו אוצר המיל... נאמר ככה, מהי הנחת היסוד של הפילוסופיה הדתית? הנחת היסוד של הפילוסופיה הדתית זה שהדת זה פילוסופיה. כלומר, מי הם הרבנים? הרבנים זה פילוסופים יהודים. מה זה הכמרים? זה פילוסופים נוצרים. מה זה הקאדי? זה פילוסוף ערבי, פילוסוף מוסלמי. כאילו שמשה רבנו ולהבדיל ישו ומוחמד היו בעצם פילוסופים שהביעו את דבריהם בסגנון שירי, אבל בעצם זה פילוסופים. כמו שפעם שמעתי אחד אמר, דווקא משפט יפה, קשה לדעת אם הרבנים הם פילוסופים, אבל מה שבטוח זה שהפילוסופים הם לא רבנים. ולכן הניסיון לגמד, או הייתי אומר, לא לדוקא לגמד, אבל לזהות, לחפוף, לדון לחפיפה מוחלטת בין הפילוסופיה לבין תורת ההתגלות, דבר כזה לא עובד. זה בעצם מה שרבי דליבי רוצה להסביר. שאלה. אך גם לפילוסוף יש נפקא מינה מזה שיש אלוהים, שצריך להידבק בשכל הפועל. זה לא לגמרי מדויק. הדבקות בשכל הפועל אצל הפילוסוף היא פעולה אינטלקטואלית. בין שיש לו עם מי להיפגש, בין שאין לו עם מי להיפגש. כלומר, השכל הפועל הוא מושא התבונה, אבל איננו מישהו. טוב, זה אני קצת מקדים את המאוחר. בבקשה.
עכשיו הוא שואל לאמונתו.
אה?
מה פירוש לשאול לאמונת מישהו? ומה אתה מאמין?
כן. וישאלהו לאמונתו פירוש.
למה
הוא
דיבר דווקא
על אלוקות?
למה הוא לא אמר
למאמין שאתה חזק? אנחנו נבדוק. זה בדיוק מה שהוא רוצה להראות לך. למה מתכוון באמת הפילוסוף כשהוא מדבר על אלוהים? והתשובה היא שהוא לא מתכוון לכלום.
אבל למה זה האמונה? למה זה נחשב לשאול למישהו את האמונה שלו? ומה אתה מאמין? אתה מאמין בהמון דברים. למה אתה פתח באלוה?
למה הוא פתח באלוה? כדי להגיד מה הוא לא. תסתכל, איך זה מתחיל? האלוה אין לפניו. זאת אומרת, הוא בא לשלול את המושג של האלוהות, הידוע זה מכבר. בסדר? טוב, אני רוצה להרחיב בזה, אבל אני עוד לא יכול, כי אני עוד לא גמרתי לתת את ההקדמות שלי, ואתם שואלים שאלות שמונעות ממני להסביר את מה שאני רוצה להסביר. אתם בוודאי זוכרים את הסיפור שסיפרנו בשבוע שעבר על הרמן כהן. כן או לא? כן. זוכרים את הסיפור? דיברתי על זה? כן. מה הסיפור? לא משנה. אמרתי שמי שלא שמע שבוע שעבר, שיעשה מאמץ לשמוע את הקלטת. מה הסיפור הזה אומר? הוא אומר דבר חשוב, שיש פער מהותי בין מסורת חווייתית לספקולציה שכלית. כלומר, אתה בא להסביר כל מיני דברים מבחינת השכל, אבל אתה לא, זה לא יכול, זה לא יכול, החוויה החשיבה השכלית איננה יכולה למדוד חווייתיות. כלומר, יבוא נביא ויאמר לך, שלום, אתה יודע, אני ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. יש מישהו שאמר את זה? Yeah. ישעיהו הנביא, נכון? פרק ו', פסוק א', בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את השם יושב על כיסא רם וניסה. יבוא סטודנט לפילוסופיה, יגיד, אדוני הנביא, רציתי לשאול, האם כשאתה אומר שראית את השם יושב על כיסא רם וניסה, התכוונת להופעה או לעצמיות? בעצם באיזו קטגוריה חשיבתית אתה מכניס את החוויה הזאת? מה היה עונה לו ישעיהו?
לא זה מעניין אותי.
מה הייתי? מה אכפת לי?
אתה שפחה על הים.
מה שישעיהו אמר, זה לא שישעיהו אין מה לומר על זה. ישעיהו גם היה חכם. אבל ישעיהו אומר, מה שאני פגשתי הוא למעלה מן הצורך להסביר את זה. זאת אומרת, אתה מבקש הסברות, של קטגוריות חשיבה, בגלל שאתה לא בחוויה. זה כמו שיעורים בספרות. הסבר, מדוע השיר של המחבר מרגש. אז התלמיד לספרות צריך מסכן להסביר מה באוצר המילים גורם לריגוש, אסוציאציות וכו' וכו'. המשורר קורא את זה, צוחק. על מה אתה מדבר? עכשיו, זה לא שמה שהסטודנט לספרות אומר לא נכון, אבל זה לא רלוונטי. הפילוסוף, מה זה משנה שהוא לא מישהו? חכה, חכה, אני לא יכול. שלמה, שלמה, קצת סבלנות. אנחנו נקרא דברי הפילוסוף, אחרי זה תשאל שאלות, בבקשה. טוב, אז איפה היינו? בלבלו אותי. כן, עם הסיפור, כן. זאת אומרת, שמה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, זאת אמירה שהיא ביסודה מוטעת, והיא שהחוויה של הנביאים זהה למחשבה של הפילוסופים. הפילוסוף, כשהוא מדבר על התכנים האלה, הוא מדבר עליהם מבחוץ. הוא אומר, כביכול הוא מודד את התבניות שבהם אפשר להכניס את התכנים האלה. מה שאין כן, הנביא, הוא מדבר על התוכן עצמו. לכן אי אפשר למדוד זה בזה. זה כמו שאתה תגיד, ארבע סוכריות ועוד שתי סוכריות. כמה אגסים זה? זה סוכריות, זה אגסים. טוב.
סליחה, זה מפרשי המקרא.
כן.
כשמנסים להסביר, מה הם מסבירים?
אתה שואל...
תוכן, את המהות, מה?
אתה שואל, מה מסבירים מפרשי המקרא? הם מתרגמים את חוויית הנבואה לכלים של עולמם, של התקופה שבה הם חיו.
זאת אומרת שהיום מישהו אחר יכול לקחת את המקרא ולתרגם אותו לעולם שלו כמו שהוא היום.
בוודאי. כלומר, בכל דור ודור, המקרא אומר עבור הקורא משהו אחר. בסדר?
ולמה הסברים היום של המקרא פחות לגיטימיים מהסברים של פעם? כשאתה לוקח למשל ואתה אומר היום, תשמע, ביקורת המקרא, וכל מדברים מהסוג הזה, הם פחות טובים, או בכלל לא טובים, יחסית עם מה שמוצא.
תמיד היו פירושים לא טובים, זה לא מהיום. מאז ומעולם יש פירושים טובים ופירושים לא טובים למקרא. מה יש? מי קובע מה טוב ומה לא טוב? מה שנכון זה טוב, מה שלא נכון זה לא טוב.
ומי שאמר את הלא טוב חשב שזה לא נכון, הוא בטוח שהוא מדבר על זה נכון.
מי שאמר את הלא טוב חושב שמה שהוא אומר זה נכון, אבל הוא טועה.
יש ילדת הדורות.
נכון.
אז אני חושב שיגיע נאמת.
טוב, בואו נמשיך. מה שאנחנו נראה כאן, אנחנו נקרא את דברי הפילוסוף. אני רק אבקש שנשים לב למשהו תוך כדי הקריאה. אנחנו נשים לב לזה שהפילוסוף משתמש בשני סוגי לקסיקון שונים. חלק מן המילים שהוא משתמש בהם לקוח מן הלקסיקון של הדת, חלק לקוח מן הלקסיקון של הפילוסופיה. ואנחנו נראה את הניסיון הכושל לקשור את זה בזה. כבוד הרב שלום, האם ההבדל בין פילוסוף לנביא הוא רק בחוויה או גם בתוכן? כמו שבמדעי המחשב יש מכונת אורקל שיכולה לענות על שאלה שמחשב, מכונת טיורינג, לא יכולה לענות עליה. אם זה חוויה, זה כבר לא אותו תוכן. גם כשזה אותן המילים. אין מכנה משותף לכל התופעות בעולם, סוכריות ואגסים? יש מכנה. יש מכנה משותף לכל התופעות בעולם, כמו שסוכריות ואגסים, שניהם מאכלים. טוב, בואו נקרא. נויה לך, חדה להקדמות. האלוה, אין לפניו. לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה אמורה להיות המכוון חפץ ודבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בעינו עומד. עוד פעם שאלה, שתי שאלות. חיזוק הרצון ולא חיזוק חכמי הטבע. הרב שלום, לא שאלתי בשיעורים הקודמים, אז אני שואל עכשיו, אין בחזרה שוב על ספר הכוזרי סכנה של אי התחתות של היושבים בבית המדרש, ובכן אנו מחזקים את חכמי הטבע רחמנא ליצלן, ועל זאת הזהרנו רבנו נחמן. וואלה, עמוק עמוק ממצאנו. טוב, שאלה, פילוסוף חכם עדיף על נביא? אנחנו נלמד, אנחנו נראה. טוב. אני חוזר פה על הדברים. הפילוסוף אין לפניו... בלבלתם אותי. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתעלה מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ ודבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. אם אני צריך להגיד מה האלוה הוא לא, סימן שאני מתייחס למישהו שהוא אמר מה הוא כן, ואני בא לשלול את מה שהוא אמר, מה שאותו אחד אמר. מי אמר שיש לאלוה רצון וכוונה? הוא אומר כך, האלוה אין לפניו רצון וכוונה. אם אתה צריך להגיד את זה, סימן שיש מישהו אחר שאמר שיש לו כן. אז מי הוא האומר? הדתות אומרות את זה. זאת אומרת, זה כבר מסגיר מלכתחילה את הדואליות של המחשבה של הפילוסופיה הדתית. כי אתה בא להסביר את מה שאמרו בעלי הדתות, ואתה אומר, הם בעצם מתכוונים להפך ממה שהם אומרים במפורש. כלומר, הדתות אומרות שיש לאלוה רצון, אבל הם מתכוונים לומר שאין לו רצון.
אבל כל דבר שאתה אומר, יש לך עמדה לגביו, או איתו, או נגדו, תראו מצב, או כל דבר אחר.
בסדר, אז אני מסביר שהפילוסופיה יש לה רקע. הרקע של הפילוסופיה זה הדתות, כשהפילוסופיה בעצם באה ביסודה לכפור בדתות. מה ההבדל בין הפילוסוף הדתי לפילוסוף החילוני? תשובה, אין. זה בעצם מה שטוען רבי יהודה הלוי.
כולם אומרים שיש סיבה ראשונה?
מי?
גם פילוסוף החילוני אומר שיש איזושהי סיבה ראשונה?
הפילוסוף החילוני הוא מאמין בסיבה ראשונה? לאו דווקא. זה כבר שאלה של השקפה. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. שימו לב לביטוי יתברך שנכנס באמצע. זה לקוח מן הדת. בסדר? עכשיו, למה אין לו רצון וכוונה? כי יש קושיה פילוסופית על זה. איך אתה יכול להגיד שאלוהים רוצה משהו? אם הוא רוצה, סימן שחסר לו. איך יכול להיות שהאלוה חסר לו? מסקנה, האלוה לא רוצה שום דבר. אם כן, אין לו רצון. קושיה טובה, לא? חסר לו רצון, אתה אומר. חסר לו חיסרון, כי הוא שלם. הפילוסוף מוכן לחיות עם זה. אבל עם זה שיש לאלוה רצון, הוא לא מוכן לחיות. קשה לו לקבל את זה. נכון? יש לו קושיה. אגב, מה התשובה לשאלה?
יש לו רצון, אבל אלוהים.
רוצה להיטיב עם הבריאות, לכן ברא את העולם. רואים שקראת דברי רמח"ל. אבל יש על זה קושיה. אם הוא רוצה להיטיב, אז הוא מוכרח להיטיב. אם לא ייטיב, יחסר לו. אבל אם הוא לא ייטיב, יחסר לו. הרי מישהו שרוצה להיטיב ואין לו למי להיטיב, אז חסר לו. נכון? כן או לא? נכון, אז כשאתה אומר שאלוהים ברא את העולם כי רוצה להטיב, יש פה איזה קושיה. איך יכול להיות שהוא ירצה להטיב? הרי עצם הרצון הזה מורה על חיסרון. כמו שהוא כותב כאן, שהרי הכוונה מורה להיות המכוון, חפץ בדבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בינו עומד. אם כן, יש פה קושיה, איך אתה יכול להגיד שיש לאלוהים רצון? מה? זה הגדולה שחסר לו משהו? אתה אומר שיש לאלוה רצון.
הוא לא צריך.
אתה אומר שהוא לא צריך את העולם, אז למה הוא ברא אותו? כדי להיטיב, סימן שחסר לו, שהוא לא מיטיב. אז הוא בעיה. ברור? אז הקושיה נשארה בינתיים. בסדר, מה אתה רוצה?
כל הפעלים, כל הדברים שאנחנו עובדים, כל מה שיש בשבילנו, כל הדברים, הוא בסוף לא עושה אובייקטיבי, אתה לא יכול להכיל את זה על משהו בהגדרה מאוד אובייקטיבי.
אז אי אפשר להגיד, לא שיש לו, סליחה, לא שיש לו רצון, גם לא שאין לו רצון, לפי דבריך. זאת אומרת, האמירה של הדתות שיש לאלוה רצון, היא אמירה לא נכונה לפי דבריך.
אבל זה משל,
אני רוצה לדעת משל למה.
משהו שהוא מעל השכל.
אבל יש הבדל בין משהו שמעל השכל לדבר שהוא נגד השכל. דבר שהוא נגד השכל אנחנו לא יכולים לקבל, וזה לכאורה נגד השכל. להגיד שיש לאלוה חיסרון זה דבר שהוא נגד השכל.
מה זה אם ירצה השם?
זה ביטוי שממנו משתמע שיש לאלוה רצון. נכון. אז מה? אבל זה מתרץ את הקושיה של הפילוסופים על זה? הפילוסופים אומרים שלא יכול להיות שירצה השם. מה? ההנחה שלהם לא נכונה, למה? נכון, אז מה? אז אתה אומר שהם מקשים על התנ"ך. בסדר, אבל יש קושיה טובה על התנ"ך. איך אתה יכול להגיד שיש לאלוה הרצון? הרי הרצון מורה לחיסרון, ובינתיים אני לא שמעתי בכיתה הזאת אפילו התחלה של תשובה לשאלה.
כן. יכול, הוא בחר לרצות.
הוא בחר לרצות, אז הוא רצה לרצות. אהה, זה שהוא רצה לרצות, זה סימן שחסר לו משהו. חסר לו הרצון לרצות. מה אתה אומר? רגע, אתה כבר ניסית, ידידיה, תן לאחרים, בבקשה.
הרצון שלנו זה לא הרצון שלו, אנחנו לא יכולים להשאיר.
אתה אומר, הרצון שלנו זה לא הרצון שלו. עכשיו אני רוצה להבין משהו. מניין לך זאת? אז אתה אומר שבלשם שאומרים רצון לא מתכוונים באמת לרצון, אלא מתכוונים משהו אחר. עכשיו, אבל בכל זאת צריך שיהיה משמעות כלשהי למילה הזאת, כדי שאני לא אגיד שאני אומר סתם מילים ללא משמעות. אז זה מתחיל להיות מעניין מה שאתה אומר. כן? הוא בחר שיהיה לו חיסרון. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת. זה שיש לאלוה רצון, זה לאו דווקא מורה על חיסרון, כי ההחלטה שלנו שרצון מורה על החיסרון, זה בגלל שכל רצון שמצאנו במציאות הוא מורה על החיסרון. אבל מי אמר לך שבראשית המציאות יש, הקישור הזה שעושה בין רצון לחיסרון הוא הכרחי. זה קושיה סגנון יום, מה שאני עושה עכשיו. נכון? עכשיו, אבל כל מה שאני אומר, זה אולי זה נכון. אני אסביר את מי. אבל כל מה שאני אומר זה נכון, אבל איפה זה כתוב בכוזרי? עוד לא קראנו כלום. איפה רבי יהודה הלוי, אני שואל מתוך ידע כללי, שאלה שדורשת ידע כללי, איפה רבי יהודה הלוי מתייחס לשאלה של הפילוסוף?
חלק חמישי,
בסדר,
בחלק השני.
בחלק השני פסקה ה'. נכון? נא לעיין מאמר שני, פסקה ה'. מאמר שני, פסקה ה', עמוד נון א' במהדורת אבן שמואל. אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומרך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? סתם ככה, לפני שאני קורא את התשובה של רבי יהודה הלוי, שואל את עצמי למה הוא חיכה מאמר שני? לא הטריד אותו. טוב, אז כנראה, זה מאוד מוזר שזה לא מטריד אותו. הבא נראה גם את התשובה. אמר החבר, אני קורא עכשיו פסקווה, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. אם זה כל מה שנשאר לך להגיד, אני מסתדר. זה גם סגנון כזה, מתחמק. תגיד ישר מה שיש לך להגיד. נאמר לו, הוי אתה הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה? והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה, וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל בלא משען וללא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בחמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים? והנה אותו הדבר גרם גם להעביר כי יצטער על ידי עשרת הדיברות בשמי התשע באיש ולכתב כי יחלט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר או ככל אשר תרצה. תגידו, איזה תשובה זאת? הוא לא עונה לו. רבי יהודה הלוי היה אדם מאוד מסודר ומאוד הגיוני. כשהוא כתב את הספר שלו, הוא יכול היה לספק לנו תשובות יותר רציניות. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, עצם ההכנסה של מושג הרצון לתוך קטגוריית חשיבה של האדם, זה הטעות, זה מה שאתה אמרת. שאני אסביר למה אני מתכוון, תשובה סגנון יום. היה פילוסוף באנגליה, אנטי סקוטי במקור, בשם דיוויד יום, H-U-M-E, כן? דיוויד יום. הוא הקשה קושיה. הקושיה הייתה, אתם יודעים, הפילוסופים תמיד מוכיחים שיש סיבה ראשונה, למה? כל דבר יש לו סיבה, ולכל סיבה יש סיבה, עד שאתה מגיע לסיבה הראשונה. עד כאן דברי הפילוסופים. אמר דיוויד יום, מי אמר לכם שלכל דבר יש סיבה? יש לכם הוכחה לזה? אין הוכחה. עכשיו הוא אומר, אבל יש לנו באופן ניסיוני. באופן ניסיוני אנחנו רואים שלכל דבר יש סיבה. למשל, סיבה מסובב. כל פעם שאני מכה על השולחן, זה עושה רעש. מכאן אני מסיק שבפעם הבאה שאני אכה על השולחן, זה גם יעשה רעש. יש לי הוכחה מוחלטת לזה? לא, זה דבר ניסיוני. קורא זה אמפיריזם, אמפיריציזם. כלומר, כל פעם שאני מכה, אולי עכשיו זה לא יעשה, בואו נבדוק. רגע, בואו, אולי, אתם רוצים לבדוק? אולי אני אכה וזה לא יעשה רעש. דווקא זה עשה. טוב, אז אולי אני אעשה עוד פעם. אולי הפעם זה לא יעשה? כל פעם זה עושה. האם זה מוכיח שגם הפעם הבאה זה יעשה רעש? לא, אין שום הוכחה.
ובכל זאת ככה מנהלים את החיים.
ובכל זאת ככה מנהלים את החיים באופן ניסיוני, ועל פי זה מוציאים אנשים להורג, ועל פי זה שולחים טיל לירח. נכון? אבל אין שום ראייה אבסולוטית לקיום של הסיבתיות. במילים אחרות, אני לא יכול לדבר על היחס בין הראשית של הכל לבין המציאות במונחים של סיבתיות. כלומר, ברגע שאני לוקח את המושגים בשורשיותם, שם אין לי הוכחות. אותו דבר לגבי מושג הרצון. הרצון תמיד קשור לחיסרון, כי כל רצון שראיתי במציאות קשור לחיסרון, בדיוק כמו המכה על השולחן שתמיד קשורה לרעש. אבל אין לי ראייה מוחלטת שהרצון קשור לחיסרון, אז לכן אני רשאי לדבר על רצון אלוהי, ושהרצון הזה אין לו קשר לחיסרון, למרות שאצלי זה לא כך. זה בעצם מה שעונה רבי יהודה הלוי. לכן אפשר לוקח, אבל גם הקושיה של הפילוסוף איננה קושיה, כי הקושיה של הפילוסוף היא בנויה על זה שהוא מודד את אלוהים בכלים של הפילוסוף. זה הבעיה, כן. לכן רבי יהודה הלוי בכוונה מחכה עד מאמר שני כדי לדבר על זה, וכשהוא מדבר על זה הוא לא מדבר על זה. זה מתוך זלזול בעצם. התשובה היא שאתה כל פעם ראית רצון, כל פעם שראית רצון בעולם הזה, קשרת את זה לחיסרון. אבל אין שום ראייה לוגית לקשר ההכרחי בין הרצון לחיסרון. לכן אתה לא יכול להקשות קושיה כזאת. מותר לומר שיש רצון מאת האלוה, אף על פי שאינך יכול להסביר איך הרצון הזה איננו קשור לחיסרון. משל, למה הדבר דומה? הרצון שאני מכיר מהאלוה זה הרצון הבא אליי, מה שנרצה ממני, אבל מה הוא רוצה אני לא יכול להגיד. זה כמו שלמשל, אם אדם אומר לחברו, תעביר לי את המלח בבקשה, מה זה אומר לגבי האיש שביקש את המלח? שחסר לו מלח? אין שום הוכחה. יכול להיות שהוא רוצה לדעת אם השני מדבר עברית, או אולי אם הוא חרש או לא. יכול להיות שבכלל הוא רצה לפתוח איתו בשיחה אחרי ששלושה ימים הם היו ברוגז. יכול להיות שהוא רצה לבדוק אם האיש הזה הוא שמאלי או ימני, איזה יד הוא ירים כדי להעביר את המלח. זאת אומרת, לא, זאת אומרת שמהרצון שלה מדבר אתה יכול לדעת רק מה שנרצה מאיתי. כלומר, אני ששומע את הבקשה, העבר לי את המלח בבקשה, יש רק דבר אחד שאני יודע, שאני מתבקש להעביר את המלח. אבל השורש של הבקשה הוא נעלם ממני. מובן? אני יכול לדעת רק מה שנרצה ממני, אבל אני לא יכול לכלוא. בהגדרה אני לא יכול. אני לא יכול לכלוא את הסיבה במסובב. כן?
הגישה הזאת של
יום.
אז בעצם הכאוס, שסטטיסטית זה קורה, אבל אף פעם אתה לא יכול לדעת אם דווקא הנקודה הזאת.
זה ניסיוני, תקרא לזה. קוראים לזה ניסיוני. כן. מניין לפילוסוף שהאלוה, שאתה קורא לו אלוקה, מושלם. כן? ולכן לא יכול להיות חיסרון. טוב, זה סוגיה בפילוסופיה, יש על זה מה לדון. מורה נבוכים, סוף מאמר ראשון, הוא מדבר על זה. בסדר? נאמר בצורה פשוטה, כשאתה מדבר על חיסרון, אתה תמיד מודד חיסרון ביחס לאיזושהי שלמות. אז אם כן, השלמות צריכה להיות ראשונית. אם האלוה הוא הראשון, אם כן לא שייך בו חיסרון. טוב, בואו נתקדם. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם, מעל כל רצון וכוונה, שערי הכוונה, מורה להיות המכוון, חפץ בדבר יחסר לו. ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. וכן, מרומם הוא האלוה, לדעת הפילוסופים, מעל ידיעת הפרטים. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. כן? מה יודע, אם היינו אומרים שהאלוה יודע את הפרטים, אז הוא יודע שעכשיו הטמפרטורה היא 23 מעלות, ואחרי שתי דקות הוא יודע שהטמפרטורה היא 22 מעלות. אם כן, נעשה שינוי. שלום רבנו, מחילה הרב, באיזו פסקה אנו? כוזרי, מאמר ראשון, פסקה א'. כן. וכל עוד לא יבוא, אז כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא שאין האלוה מכיר אותך. ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך. וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. איך אמר הרמב״ם? הפילוסופים ברחו מלייחס לאלוה חיסרון, ולכן הטילו עליו חיסרון עוד יותר גדול. כלומר, כיוון שזה חיסרון לאלוהים להתעסק בדברים קטנים, מסקנה, אלוהים לא יודע שום דבר. וזאת שלמותו, שהוא לא יודע כלום. כן, אומר הרמב״ם בלעג, על דבר הפילוסופים. כן.
יכול להיות שגשש הפילוסופים זה
הרב דליך לבית קרע? אתה אומר דבר מאוד מעניין. מה מניע את הפילוסוף באופן פנימי? יש ביטוי של הרב ציודה על הפסקה הזאת. הוא אומר, שעל זה נאמר בתהילים, אשר יומרוך למזימה. אז יומרוך יגדילו אותך. כלומר, אלוהים כל כך גדול, שבטוח לא מעניין אותו מה שאני עושה. מה מסתתר מאחורי זה מבחינה פסיכולוגית? אני אעשה מה שאני רוצה. כן.
למה הפילוסופים
מבינים
את החילוק שהמחשבה שלנו היא לא
כמחשבה
של
השם? מדוע הפילוסוף איננו מבין את החילוק שמחשבתנו אינה כמחשבתו? כי יש לו גאווה. עכשיו, למה יש לו גאווה? כי הפילוסופים גילו דבר נפלא שקוראים לו השכל. השכל! ראו שהשכל דומה למוזניים. המוזניים יכולים למדוד כל דבר. אז יש הרגשה נפלאה, יש לי משהו שאיתו אני יכול למדוד את הכל. יש רק דבר אחד שהמוזניים לא יכולים לשקול.
עצמי.
את עצמם. אבל הפילוסוף ירא שברגע שהוא יודע בכך שמוזני שכלו אינם יכולים לשקול את שכלם, את עצמם, אז הוא ביטל את הערך של כל המחשבה הפילוסופית. לכן הפילוסופיה תמיד ברחה מהסובייקטיביזם, כלומר מההכרה שהידיעות שלנו הן ייחוסיות. מה? אני חוזר, רק תעצור אותי ברגע שאני אומר מילה שאתה לא מבין, אני לא יודע מתי לעצור. הפילוסופיה תמיד ברחה ממחשבה שתערער את עצם הלגיטימיות שלה. כלומר, אם המוזניים ישימו לב שהם לא יכולות לשקול את עצמם, אז הם יחשבו, אותן מוזניים מסכנות, שהם לא יכולות לשקול כלום. ולכן הפילוסופיה תמיד העדיפה להתעלם מהקושיה שלך.
אבל כן יודעים שגאווה גורמת לאי שפיטה של השכל.
לא, אומרים, השכל הוא האמת. זאת הגאווה. בסדר? למשל, היה פילוסוף אחד באמסטרדם לפני 400 שנה, כתב ספר בשם אתיקה. והוא אמר שיש בין המידות, מידות שההמון חושב שהן טובות, כשהן באמת מידות רעות. אחת מן המידות שההמון חושב לטובות, זה הענווה. אומר בעל האתיקה מאמסטרדם, ספינוזה. הוא אומר, זה טעות. כי הענווה זה חולשה באישיות. אז זה לא טוב להיות ענב, כי השכל הוא לא ענב, השכל מברר את האמת. אבל אומר שפינוזה, זה טוב שההמון ימשיך לחשוב שהענבה זה טוב, כי ככה הם לא יזיקו לחכמים. שצר להבין למה שפינוזה אומר את זה. כי כיוון שהוא פנתאיסט, הוא חושב שהאלוהים זה העולם, אז אין לו כלפי מי להיות ענב. אין לו אלוהות נבדלת. ולכן אצלו הענווה היא באמת שטות. רק אם אתה מקבל את זה ש שיש מישהו שהוא למעלה מן המציאות, יש לך כלפי מי להיות ענב. גם השכל יכול להיות ענב. מובן? טוב. כבוד הרב שלום. איי. איי, איי. חסרה פה... מחכו לי את השאלה. טוב, לא משנה. יש פה שאלה אחרת. האם ביום וקאנט נכנסה ענבה? תשובה, כן. טוב.
הפילוסופים סבורים שבעצם את הכל אפשר לשקוט מאוזני השכל. עכשיו, ולכן השכל לכאורה הדבר הכי גדול שיש, ואנחנו שלוקחים וזורקים את התיק על הקדוש ברוך הוא, אבל השם אומרים שהוא ויש איזושהי נקודה של זה, אז מה אנחנו מרגישים? אז אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. הם באיזושהי נקודה אומרים מי פה בעלה, אין מה לעשות, ואנחנו אומרים, מה הקדוש ברוך הוא בעלה? זה מחוץ לידיעתם.
נכון. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שריבונו של עולם הוא האמת, וכל מה שהוא לא אלוה הוא פחות אמת, ויוצא לפי זה שהשכל הוא אמנם מתנה אלוהית, אבל מתנה חלקית, והם אומרים שהפילוסוף הוא האלוה, בסופו של דבר. לכן הוא המדד. הוא המדד של האמת. נאמר ככה, מה ההבדל בין הרמב״ם לבין ספינוזה? שניהם יהודים, שניהם פילוסופים, שניהם לומדים תנ"ך. אחד בפנים, השני בחוץ. למה? מה שמבדיל ביניהם זה הקריטריון של האמת. אם תשאל את הפילוסוף ואת ספינוזה בכללם, מה אתה מגדיר כאמת? התשובה תהיה, מה שנראה לי כאמת. יש לי הגדרות, יש לי קריטריונים שעל פיהם אני קובע מה נקרא אמת. אם תשאל את הרמב״ם מה הוא קובע כאמת, הוא יאמר מה שמתאים למסורת ההתגלות. מובן? הקריטריון הוא הטרונומי, לא אוטונומי. כן, בבקשה אדוני.
אז בשיטת הפילוסופים, אם הם טוענים שהם אמת, זה יכול להיות שפילוסוף אחד אומר X, פילוסוף שני
אומר Y. יפה. אתה שואל, אם הפילוסופים יש להם מה שנקרא מדע הלוגיקה, שעל פיו הם יכולים לבחון איזה משפט הוא אמיתי ומה לא, ומה לא אמיתי, אז איך יכול להיות שפילוסוף אחד, חכם, חושב X, ופילוסוף חכם אחר חושב Y, ו-X אינו שווה ל-Y? הכיצד? אז הפילוסופים יענו לך, השני לא חשב טוב. אבל זה לא מספיק. בגלל שאנחנו רואים במציאות, שאנשים כמו דקארט, או קאנט, או לוק, לא, הם אנשים מספיק גדולים כדי לא לעשות טעות לוגית. ואף על פי כן הם אומרים אחרת. כנראה שיש נקודת מוצא אקסיומטית ראשונה שאיננה נלדת בשכל, שהיא הגורמת לשינוי ביניהם. אני אגיד את זה אפילו באופן יותר עמוק. שורש הנשמה הוא המשנה כאן. כלומר, אם אתה רוצה להיות נאמן לפילוסופיה של דקארט באמת, אתה צריך להיות דקארט בעצמו. אם אתה רוצה להיות נאמן לפילוסופיה של אפלטון באמת, אתה צריך להיות אפלטון בעצמו. כלומר, רק אפלטון היה אפלטוני האמיתי. רק דקארט היה קרטזיאני אמיתי. לפי זה, כן, יש נקודת מוצא שהיא לא שכלית, היא סובייקטיבית, שקודמת למהלך הזה. זה הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, פרק שני, שגם בשכל יש מצווה ועבירה. כן.
והרב, כן. זה איך שאנחנו מסבירים את החילוקים שלהם, אבל איך הם מסבירים את החילוקים שלהם בתוך עצמם?
אז אמרתי את זה.
אבל הם לא יכולים לקבל את זה שמה שהם אומרים תלוי במה...
אז האמת היא ככה, השאלה הזאת שאתה שואל, ושהוא שואל, נשאלה על ידי עמנואל קאנט בעצמו, בהקדמה לביקורת התבונה הטהורה. ושמה הוא שואל, איך זה יכול להיות שבכל התחום המדעי יש כללים ברורים, מי צודק ומי לא צודק, ויש אפשרויות לברר מי צודק ומי לא צודק, ודווקא בתחום המטאפיזי הכל מופקר. הוא אומר, בגלל זה כתבתי את הספר שלי, כדי לברר לא מה האמת, אלא איך חושבים. לפני שמתחילים לברר מה האמת, מה הם דרכי החשיבה הנכונים. לכן הוא קרא לזה ביקורת התבונה. בסדר? מה הייתה המסקנה שלו? אי אפשר לדעת כלום. ובזה הסתיימו 2500 שנות פילוסופיה. טוב, ניתן לומר שללא... כשל אין שכל, אין אדם עומד על דברי תורה עד שנכשל. וורט יפה, טוב, הלאה. ואם אמנם, אני חוזר עכשיו כאן לפילוסוף בכוזרי. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברעך. למה הפילוסופים אומרים שהאלוה ברא אותך? כי זה פילוסוף דתי. הוא נאמן למסורת הדתית שלו שמדברת על בריאה. אז גם הוא משתמש בביטוי הזה. אבל מצד האמת הוא לא מתכוון ברצינות. אין מאמרם זה כי מל דרך ההשאלה. כי האלוה הוא אמנם עילת העילות והתהוות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה נתהווה. כלומר, למה יש עולם? כי יש אלוהים. איך אלוהים מייצר לו עולם? הוא לא מתכוון. זה פשוט משפריץ לו, בלי כוונה. זה כמו שאתה לוקח ספוג, רטוב, ומניחו על השולחן. אז השולחן רטוב. האם הספוג התכוון להרטיב? לא. ככה זה יצא לו. אז כך גם, אלוהים זה אחד כזה שנאצל ממנו עולם.
אז זה משמעות גם לעולם, כי הכל מקרה.
אז הכל מקרה, נכון. זה יצא לו ככה. האם לפילוסופים יש פילוסופיה דילי? נו, באמת. כן, אצל הגל אפשר להגיד את זה. טוב, אז נמשיך הלאה. ומעולם לא ברא האלוה האדם, כי העולם קדמון. כי הרי אם מאלוהים מתחייב עולם, אז הגיל של העולם זהה לגיל של אלוהים. מה הגיל של אלוהים? נצח. מסקנה, גם העולם. לא, זה תמיד משפריץ מאיתו. זה כמו שלמשל, אם אתה מניח מסך בין מקור של אור לבין רצפה, למשל, אז תמיד יהיה צל. זה מובנה. אז זה אף פעם לא היה באיזשהו שלב, אלא מאז ומעולם העולם קיים. זו עמדה שהיום כבר לא מקובלת כל כך אצל הפילוסופים, בגלל ההתפתחות המדעית. המפץ הגדול וכדומה, תורת האבולוציה. כל הדברים האלה, ההתפתחות המדעית ערערה את העמדה הקלאסית של הפילוסופיה. היום זה הרבה פחות מקובל להגיד את זה. טוב, אבל זה מה שכתוב. והורכבו בו צורות ותכונות. אגב, למשל, אחד הגילויים החשובים בתחום הפיזיקלי זה מה שנקרא מחצית החיים של האטומים. כלומר, שגילו שיש גבול לזמן קיומו של אטום.
אבל זה גם מסופי.
מה?
אם זה מחצית, זה גם מסופי בסופו של
דבר. רגע, זה אומר שאחרי כך וכך שנים, אטום מורכב מתפרק לאטומים פשוטים יותר. ואחרי כך וכך שנים, האטומים הפשוטים מתפרקים למימן. עד שבסוף הכל הופך למימן. ואז נשאלת השאלה, וגם המימן, יש לו אורך החיים הארוך ביותר, אבל גם לזה יש גבול. אם העולם תמיד היה, מסקנה, היום הכל הפך כבר למימן מזמן ונעלם. זה שאלה שעמדה בפני אנשי המדע. אמרו, אם יש גבול לקיום של החומר, אם תאמר שהזמן הוא אינסופי בעבר, יוצא שמזמן, אז אינסוף זמן העולם נעלם. והרי העולם קיים, מסקנה של העולם התחלה. ומזה התפתחה תיאוריית המפץ הגדול. זה קצת דומה, אגב, הטיעון הזה מופיע גם אצל רבנו סעדיה גאון, הרמב״ם דוחה את הטיעון הזה, לא נראה לו, אבל יש מקום לדון בזה. טוב, בואו נמשיך. אז איך כתוב כאן? ומעולם לא ברא האלוה אדם. עכשיו, למה הוא מדבר פתאום על האדם? הרי מה מלך כוזר רצה? מלך כוזר הזמין את הפילוסוף כדי לדעת מה עושים. אז באמת, הפילוסוף התחיל לדבר על אלוהים, אבל זה לא מה שעניין את מלך כוזר. מלך כוזר רוצה לדעת מה לעשות. אז עוברים מדיון על אלוהים לדיון על האדם. אבל לא על האדם הפרטי מלך כוזר. קודם כל מדברים על האדם כמין. ומעולם לא ברא אלוה אדם כי העולם קדמון, ומאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו, והורכבו בו צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו ומאמו ומשאר קרוביו, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים ובכוחות הגלגלים וקבוצות הכוכבים והמזלות כפי מעמדם במערכה. והכל מעין הסיבה הראשונה. מי זה הסיבה הראשונה? אלוהים. שימו לב לשינוי פתאום במינוח. אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות. מה זה האצילות? האצלה, אמנציה. מן הסיבה הראשונה נאצלה סיבה שנייה, ומזו נאצלו הסיבות השלישיות והרביעיות, וכך נתחייבו כל הסיבות והמסובבים, וכך נשתלשלו כמו שאתה מוצא אותם לפניך. וחיוב זה, כלומר ההכרח הזה, קדמון הוא, כלומר תמיד היה, כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין ראשית לה. טוב, אז מה אבל? ומה אני צריך לעשות? אומר מלך כוזר, אני עוד לא יודע. טוב, זה אני אגיד לך עוד כמה פסקאות. שלום.